טוב. אנחנו הבוקר נלמד קצת גמרא. אני יודע שבאתם לכיתת אמונה וויתרתם על שיעורי הגמרא. אבל אולי לא כולם יודעים, אבל כשם שיש בגמרא, רוב הסוגיות בגמרא הן סוגיות שדנות ביסודות ההלכה, זאת המטרה של הגמרא, ללמד אותנו את היסודות שעל פיהם פוסקים הלכה. חשוב מאוד שכל יהודי ילמד גמרא, כי על ידי זה הוא נכנס בצורה רצינית לתוך עולם היהדות, מכיר את המושגים, את היסודות. אבל יש בגמרא גם סוגיות שבדרך כלל קוראים להן אגדה. אגדה זה לא כמו שאומרים היום בעברית מודרנית אגדה. אין, היום אומרים אגדה, הכוונה היא, מישהו סיפר איזה סיפור ישן כזה, אגדה. לא, זה שינוי של משמעות המילה. אגדה בגמרא, פירוש הדבר, מה שאנחנו קוראים פה במכון מאיר, אמונה. כמו שבכיתת אמונה לומדים את כל מיני נושאים ששייכים ליסודות האמונה ביהדות, לענייני בניין האישיות, לדברים שנוגעים למציאות של עם ישראל בכל הזמנים, גם ענייני מועדים וכדומה, כל העניינים שבתורה שהם אינם הלכתיים. כך בגמרא יש גם סוגיות בנושאים שהם אינם הלכתיים. והסוגיות האלה כמובן חשובות מאוד. וכמו שיש על הסוגיות בהלכה, יש מפרשים. ויש דיונים בסוגיות בהלכה, איך לפרש את הגמרא, כך יש גם בנושא האמונה שבגמרא, יש גם כן דיונים במפרשים. אז אני הבאתי לכם דף עם מקורות. מישהו לא, איפה השאריות של הדפים? יש פה עוד דפים, וכדאי לשים את מה שנותר מאחורה, כך שמי שיכנס באיחור יוכל לקבל דף. אנחנו מתחילים כאן בגמרא. הגמרא הזאת נמצאת במסכת ראש השנה, מאוד מתאים. מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', מי שרוצה יכול לכתוב לעצמו, אני לא הספקתי לכתוב את המקורות המדויקים. וזאת גמרא מאוד מפורסמת, שאנחנו למדנו אותה, הזכרנו אותה כבר בשיעור בשבוע שעבר. אמר רבי כוסבדאי, שם מיוחד, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים מראש השנה. אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. כן, זה הדבר המפורסם. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר, מיד לחיים, בראש השנה. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר, למיטה. בינוניים תלויים ועומדים. נותנים להם הזדמנות לחזור בתשובה. מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, חזו בתשובה, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. והגמרא מביאה על זה פסוק. לא ניכנס להמשך הדיון פה. כפי שאמרתי, הזכרתי לכם שבוע שעבר, המאמר הזה נראה פשוט והוא מאוד לא פשוט. ולכן הבאתי לכם כבר, שוב, כצורת הלימוד של הגמרא, פה במקום יש תוספות. נתחיל ללמוד את התוספות. כן, זה המקור הבא שיש לכם בדף, ונחתמים לאלתר לחיים. אומרים התוספות כך, יש פה שלושה סוגים, צדיקים, בינונים ורשעים. אם היינו אומרים רק צדיקים ורשעים, אנחנו לא יודעים מה זה צדיק, כן? חילקת את כולם לשתי קבוצות, אז כל קבוצה מתחילה מהאמצע. אז יכול להיות שהצדיק הזה הוא ככה. טוב, אבל אם אתה אומר בינוניים, אתה מגדיר יותר את הצדיק. מה זה צדיק? צדיק זה לא מי שבדיוק באמצע, זה מי שעבר את האמצע. מה פירוש מי שעבר את האמצע? בינוני זה באמצע. אומרים את עושות, מדכחשיב בינוניים, בגלל אם אתה מזכיר גם בינוניים בקבוצה, משמע דצדיקים קרי, הגמרא קוראת מי, איך, מה הכוונה בצדיקים, למי שזכויותיו מרובים, ורשעים גמורים למי שעוונותיו מרובים. אנחנו מדברים על צדיק, באמת אדם, קשה למצוא בן אדם שעשה רק דברים טובים. אבל אדם שרוב המעשים שלו הם באמת טובים, חיוביים, הוא עשה הרבה יותר מצוות ממה שהוא עשה ועוד, אדם שבאופן עקרוני הוא צדיק. טוב, טוב מאוד, אנחנו מבינים. אומרים התוספות, לא, זה לא מובן בכלל. אומרים התוספות, ופעמים הצדיקים נחתמים למיתה, ורשעים גמורים לחיים. דכתיב, כתוב בפסוק, הוא משלם לסוניו אל פניו להעבידו. מה זה נקרא משלם לסוניו אל פניו? פסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא. אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מחשב איך לתת שכר לצדיקים ואיך לתת עונש לרשעים, העונש הכי גדול והשכר הכי גדול הם בעולם הבא. עולם הבא הוא נצחי. עולם הבא הוא מעולה. אומרים חז"ל, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז יבוא למישהו ויגיד לו, תשמע, בוא תסבול יום אחד, ואחר כך תרוויח כל החיים. ודאי שאני בוחר להרוויח כל החיים, ולא להפסיד כל החיים ולהרוויח יום אחד. אז כך אדם בוודאי עדיף לו להרוויח את העולם הבא, ולא בעולם הזה. אז כך נוהג הקדוש ברוך הוא. הוא משלם לסוניו. מה זה סוניו? מי שהוא מין אדם רשע, אדם שחס וחלילה הולך בניגוד, עושה דברים רעים. אז הקדוש ברוך הוא משלם לו את הזכויות, כי יכול להיות של הרשע הזה, יש כמה זכויות. כן? עוונותיו מרובים, אבל יש לו זכויות. אז הוא נותן לו את השכר על זכויותיו דווקא בעולם הזה. וכך גם הפוך, הצדיק מקבל את העונש בעולם הזה. כן? כי הקדוש ברוך הוא עושה טובה לצדיק ולא נותן לו את העונש בעולם הבא, הוא נותן לו את העונש בעולם הזה. זה נקרא בפסוק משלם לסוניו אל פניו. כלומר מיד, עכשיו, לפניו. כדי להעבידו בעולם הבא. ואומרים חז"ל, ואמרינן בסוף פרק כמה, פרק ראשון לקידושין, מי שזכויותיו מרובים מעוונותיו, דומה כמי ששרף את כל התורה כולה ולא שיהיה ממנה עונש, לא שיהיה ממנה עוד אחת. רגע, מה זה? זה פשוט מאוד. הגמרא מסבירה שם. אתה בעולם הזה לא יכול לדעת מה אתה רואה. יכול להיות יהודי שהוא כל החיים שלו עשה מצוות, אבל יש לו גם עבירות. הזכויות שלו מרובות, העוונות שלו מועטות. ואומרים חז"ל, אתה מסתכל עליו עכשיו בחיים, ונדמה לך, כן, דומה, נדמה לך שזה בן אדם, כמה שהוא סובל, זה כאילו חס וחלילה רשע כזה שסבלה לקח את התורה ושרף את כולה. כן? למה? אם אנחנו היינו חושבים איך נראה אדם כזה רשע שהלך בניגוד לתורה, כן, מה זה שרף את התורה? אדם הלך בניגוד לתורה דווקא. כן? לא מדבר על בן אדם שקיבל חינוך לא טוב, על בן אדם שלא יודע מה הדרך הטובה. אדם לקח את התורה חלילה ושרף אותה. כלומר, זלזל בה ופגע בה ולא השאיר אפילו אות אחת. טוב, תגידו אתם, אדם כזה, איך הייתם חושבים שהוא צריך להראות? הייתם אומרים, שמע, אדם שהתנהג כך, אז אנחנו נראה אותו סובל ממחלות וסובל עני ומקבל את כל הצרות בחיים. אדם שהתנהג בצורה כזאת כלפי התורה? בדיוק, זה למעשה מה שאתה אומר, צדיק ורע לו ורשע וטוב, לא זה למעשה מה שתוספות אומרים כאן, וכשתוספות מביאים לזה הוכחה מאוד מאוד ברורה מדברי חז"ל, מי שיסתכל בגמרא שם בקידושין, יבין שזה בדיוק אומר, אבל אומר את זה בצורה הרבה יותר חריפה, כי אם אתה אומר רשע וטוב לו, טוב, כמה טוב, הגמרא שם הרבה יותר חריפה, הגמרא אומרת, יש לך פה צדיק, אבל יש לו כמה עבירות, יכול להיות שאתה מסתכל עליו, תראו לעצמכם, אני קראתי, לא עלינו מקרים כאלה, זוכר פעם, לפני הרבה שנים, בפורים, רציתי לקיים מצוות מתנות לאביונים, לא על ידי שליח, רציתי ללכת בעצמי. אז הייתה אישה צדקת גדולה בירושלים, אשתו של הרב המקובל, הרב מרדכי שרעבי, הרבנית לאה שרעבי, הם גרו בשכונת הנחלאות, שאז היו שם הרבה עניים, והיא הכירה שם את האנשים. אז הלכתי, אשתי הייתה קשורה אליה, הלכתי עם אשתי לשם, והיא הפנתה אותנו, אמרה לנו למי צריך לתת, וגם איך לתת, אנחנו לא נבוא ונבייש אותו, נגיד. אז מצאנו שם יהודי, תלמיד חכם, שוכב במיטה. למה שוכב במיטה? כי הוא היה בלי רגליים. יהודי, שמע, הוא גם אין לו כסף, גם אין לו רגליים, גם זה, שוכב לו במיטה, ומה שהוא רוצה זה להגיד לנו דברי תורה ולכבוד פה. מה היהודי הזה עשה? אומרים חז"ל, תדע לך, אתה רואה יהודי כזה, יכול להיות שאתה רואה צדיק גדול מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא משלם לו עכשיו את העונש לקצת דברים לא טובים שהוא עשה. הוא סובל. סובל. הוא נראה מסכן. כן, אתה מסתכל על אנשים אחרים, יש בתים, יש מכוניות, ויש בריאות, ויש כל מיני דברים. לא צריכים לקבל נדבות בפורים. והאדם הזה, אתה תראה אותו אחרי 120 בעולם הבא, הוא, שמע, הוא יושב שם בראש בין כל הצדיקים, מאושר, טוב לו, שמח בחלקו. זה השכר הכי גדול. אבל אדם שמסתכל בצורה לא אמיתית, לא יודע דברי חז"ל, יכול להסתכל ולהגיד, אוי, בטח הבן אדם הזה, טוב, הוא נראה עכשיו רע, והוא בטח איזה בעל תשובה, בטח עבר המון המון חטאים, חטא בהמון דברים, עכשיו בגלל זה הוא סובל, טוב, בינתיים הוא חזר בתשובה. זה לא נכון. כן, עצר.
אותם חז"ל, תוכל חכמים מאוד, איך הם יודעים את כל הדברים האלה? אף אחד מהם לא מת חז"ל לחיים.
קודם כל, לא היית כנראה לפני כמה שיעורים, כשנזכרתי בדיוק על אחד שמת וחזר לחיים.
חוץ ממנו, לא כל חז"ל חזו...
אבל זה כתוב בגמרא, אנחנו יודעים את זה. הוא מת וחזר לחיים, ואבא שלו שאל אותו, מה ראית? הוא אומר, למה הפוך ראיתי? מי שחשוב פה לא חשוב שם, ומי שחשוב שם לא חשוב פה. חוץ מתלמידי חכמים. יש, כמובן אנחנו לא צריכים את העדות שלו. אנחנו יודעים את האמת, איפה האמת נמצאת. זה לא דבר אחד, ולא צריך לבקר בעולם הבא כדי לעשות, לדעת את זה. מי שלומד את התורה ומסתכל בעיניים פקוחות, מבין שהעולם הזה, הכסף הוא הבל. אם אתה משתמש בו לצורכי מצוות, אז אתה יכול לעשות בו דברים טובים. מצד עצמו הוא לא שווה. הכבוד הוא מכשיר. רב קוק זצ"ל היה מדבר על זה, כשהוא היה מקבל כבוד, הוא היה אומר, אני עכשיו קיבלתי ייסורים. הוא היה ממש סובל מזה, שהיו מכבדים אותו. כן. פעם הוא אמר למישהו, תודה רבה שחסכת לי ייסורים של כבוד. הוא רצה להעליב אותו. אז רב קוק קרא לו, תודה רבה. היה גוי שבאמת היה צריך לנזוף פה. אבל יש, אם מסתכלים בעיניים פרוחות, עכשיו זה, תחזור, תשמע את השיעורים הקודמים, דיברנו על זה באריכות, איפה האמת ואיפה השקר, איפה הבסיס האמיתי לבנות עליו את החיים ואת המבט על המציאות, וכך בן אדם בונה. וזה לא רק חז"ל, זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל כך על המציאות. ולא ללכת אחרי מה שאומרים ומה שיש פה, וזה נוצץ וזה מפורסם, והעבודה הזאת היא יוקרתית, ואפשר לקפול הרבה מאוד אם עושים דברים כאלה. אפילו מבחינה אנושית פשוטה, קל וחומר מבחינה תורנית ומוסרית. כן. את כל התורה כולה, נכון, הוא נראה לך, אתה תסתכל עליו, על מה שקורה לו בעולם, בחיים, הוא נראה לך כאילו הוא כזה רשע, כי אתה אומר, מי שסובר ייסורים כאלה צריך להיות רשע נוראי. זאת הכוונה של חז"ל. כן, התוספות מזכירים בקיצור, כי התוספות ידעו את כל הגמרא, את כל הגמרות, את כל הש"ס, אז הם מזכירים בקיצור, מראה מקום לגמרא שם. יש כל מיני חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים לחשב את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. מה שהגמרא, מה שחז"ל אומרים לנו כאן הוא, אל תנסה לחשוב שאתה יודע. לא על פי מה שקורה לבן אדם. יש דבר, כמו שאמרתי לרצל לפני רגע, שאתה יודע. בן אדם גונב זה רע. אל תתחיל להגיד לי, שמע, אולי ככה. זה דבר שאסור לעשות. עכשיו, טוב, יש עליו מסכן, הוא היה רעב, הוא לא היה רעב, הוא טעה, הוא גדל בחברה לא טובה. טוב, זה עניין נוסף, שבאמת הקדוש ברוך הוא מחשב את כל הדברים האלה בצורה מדויקת. אבל אנחנו צריכים לדעת מה טוב ומה רע, מה אמת ומה שקר. אבל לבוא ולשקול לפי מה שקורה לבן אדם, זה עשיר וזה אני. אם הוא עשיר, יש אנשים שחושבים כך. אם הוא עשיר, סימן שהוא בן אדם מוצלח, יש לו כישרון, הוא כנראה גם שיש לו זכויות, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו כסף. יכול להיות שהוא קיבל את הכסף דווקא בגלל שיש לו עבירות. אתה לא יודע. זה לא אומר, אתה צודק, זה לא אומר שאתה תראה צדיק עם הרבה כסף, אז אתה תגיד יש לו עבירות ולכן הוא קיבל את הכסף. אתה לא יודע. הדברים האלה, המעשיים, אני עשיר, בריא, חולה, מאושר, כן, לא מאושר מבפנים, אלא יש לו משפחה טובה, יש לו ילדים, והכל הולך לו טוב, זה לא קנה מידה לאמת. נכון, זה כל ספר איוב. ספר איוב, איוב חוטף ייסורים נוראים, והחברים שלו באים אליו ואומרים לו, בטח חטאת. ואיוב אומר, לא. נכון, אני לא אומר שכל רגע ורגע בחיים עשיתי את הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, אבל לקבל עונש כזה, אני יודע שלא חטאתי. והקדוש ברוך הוא מצדיק אותו. אומר, בא הקדוש ברוך הוא לחברים ואומר להם, לא דיברתם יפה לאיוב. נכון, הוא קיבל ייסורים, אתם צריכים לנחם אותו, אתם צריכים לעזור לו, אל תגידו לו, חטאת, אבל אתם יודעים שהוא חטא? הם חושבים שהייסורים הם סימן שהוא חטא, וזה לא נכון. וזה אותו דבר שאתם עושים אומרים כאן, יפה מאוד. זה לא ניכנס כרגע להגדרות. בסדר? יש איזה כמה דברים, אני לא רוצה כאן להיכנס, כי צריך לזה הרבה דיוק. עכשיו, יש פה, על השאלה הזאת בגמרא, יש תירוצים שונים. קודם כל, צריך להבין, אם כן, כשאנחנו מדברים על שלושה ספרים נכתבים, צדיקים גמורים, אומרים, אתה עושה, יש פה בעיה גדולה. צדיקים גמורים נכתבים לחיים, אמרתי לכם שבוע שעבר, אי אפשר אפילו להבין את זה בצורה פשוטה, כי אם תבין את זה בצורה פשוטה, אז צדיק אף פעם לא מת. כל שנה הוא יחתם לחיים. אז רק רגע. באים, אני הראיתי לכם כפי שאמרתי מקורות. תסתכלו, בתחתית העמוד, זה נכנס לי בזווית של 90 מעלות, זה ציטוט מספר של הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, הוא כתב ספר גדול בשם תורת האדם. זה ספר שהרבה לא מכירים, זה ספר מאוד חשוב, יש בו הרבה ענייני הלכה וגם ענייני אמונה. ולמעשה תורת האדם זה על סוף חיי האדם. מה קורה עם בן אדם חולה? מה עם ההלכות של אבלות חס וחלילה, שהאדם נפטר? יש עוד חלק בספר שנקרא שער הגמול, לגבי שכר ועונש. וישר בהתחלת שער הגמול, מביא הרמב"ן את אותו גמרא שאנחנו דנים בה, שנו רבותינו שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, כן, אני אקרא אתכם כדי שנראה את ההמשך, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו למיטה. אז מה עושים עם המאמר הזה? אומר הרמב"ן, תראו איך הרמב"ן עכשיו מפרש אותו, עכשיו שהבנו מה הקושי במאמר. זה שאמרו חכמים, חז"ל, שצדיקים גמורים שנכתבים לחיים ורשעים שנכתבים למיטה, לא צדיקים שאין להם עוונות, ולא רשעים שאין להם זכויות. שהרי כמה צדיקים מתים לאלתר, וכמה רשעים מאריכים ימים בשווה? והכתוב צובח שיש צדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים, זה פסוק מפורש, כן? כמו שגם התוספות הביאו קודם כל פסוק. ואמרו רבותינו, אין בידינו, לפי הפירוש הזה, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יכולים להבין, לא את שלוות הרשעים, אף לא ייסורי הצדיקים, אלא כך היא המידה. יש עוונות שדינו של הקדוש ברוך הוא, ומשפטו של צדיקים להיפרע מהם בעולם הזה, כמו שאמרנו מהתוספות, ויש מהם שהדין להיפרע בעולם הבא, וכן הזכויות יש מהם שבעל הגמול להתברך משלם שכרו בעולם הזה, ויש שמשלם שכרו בעולם הבא. וכשאדם חוטא כל השנה, ומתלכלך בעוונות, ומתטנף בחטאים, אבל הוא עושה גם כן צדקות ומעשים טובים, ובאים מעשיו לפני אדון הכל, ביום ראש השנה, הוא יתברך שוקל אותן מעשים אלו מפני אלו. והצדיק, שהוא צדיק גמור, זוכה לחיים. וכן הרשע שדינו נותן לשלם לו שכר טוב בעולם הזה, על מעשה הטוב שעשה, נכתב ונחתם לחיים, כלומר פוסקין לו חיים ושלום, באושר ונכסים וכבוד, נמצא זה צדיק גמור בדינו. לפי הרמב"ן, שכתוב צדיקים נחתמים לחיים, אין הכוונה צדיק צדיק כמו שאנחנו מבינים, אלא צדיק, יש ביטוי בחז"ל, זה מי שנצדק בדינו. מי שיצא דינו לחיות, יצא דינו לחיות. זה כל הכוונה. למה? כי צדיק במובן הרגיל שלנו, כפי שאומר הרמב"ן, יכול להיות שהוא ימות. מה שינינו את הפירוש הפשוט לפי הרמב"ן של מאמר החז"ל הזה, ואמרנו צדיק זה לא צדיק. אין, אי אפשר לפרש את זה אחרת. מה, צדיק נחתם לחיים? לא, לא נכון. נכון, בסדר. הכוונה של חז"ל הוא לא להגיד לנו שהצדיקים נחתמים לחיים, אלא הכוונה של חז"ל היא להגיד לנו, תדע לך, אתה עומד עכשיו בפני ראש השנה, ואתה בראש השנה, הקדוש ברוך הוא יחליט את גורלך. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחליט שאתה חי בעולם, בעולם הזה, בשנה הזאת, ואתה תקבל חיים ושלום ואושר ונכסים וכבוד. כדאי לך? לא בטוח שכדאי לך. הרי מה הוא אמר פה הרמב"ן? רשע שדינו נותן לשלם לשכר טוב בעולם הזה, הוא זה שמקבל, לא דווקא, כן, יש גם צדיקים כאלה, אבל הוא מקבל חיים ושלום ואושר נכסים וכבוד. לא כדאי לנו להיות כאלה. הוא מקבל את השכר בעולם הזה, אז הוא נחתם לחיים. לא נעים. לא, שוב, הביטוי של צדיק, הרמב"ן מפרש את הביטוי של צדיק לא במובן הרגיל של צדיק. צריך לדעת, בדברי חז"ל לא תמיד המילים, כמו שאמרתי קודם, כן, יש מילים שהמובן שלהם שונה מהמובן של היום. המילה אגדה אין מובנה בעברית מודרנית כמו שהמובנה בדברי חז"ל. אז כך אומר הרמב"ן, הביטוי של צדיק, גם בחז"ל, בדרך כלל צדיק זה אדם טוב. פה צדיק זה לא אדם טוב. צדיק זה אדם שקיבל גזר חיים. גזר דין חיים. מה זה גזר דין חיים? אולי זה לטובתו, אולי זה לא לטובתו. אולי הוא אדם שעושה מעשים טובים, ולכן הוא קיבל לחיות עוד שנה. אולי הוא בן אדם שעושה מעשים רעים, הוא קיבל עוד שנה לחיות, ואז הוא ילך לגיהנום. כן, יצא.
במידה מסוימת יש פירעון של הזכויות של פרשה בעולם הזה.
כן.
בעולם הבא
הוא יסבול. נכון?
אבל למה לא פשוט? למה שהוא לא יסבול גם בעולם הבא? אם העולם הבא הוא באמת נצחים.
מי?
הרשע, למה שהוא לא כאילו, לא שהוא יסבול, גם
הוא יסבול בעולם הבא, בעולם הזה הוא ייהנה, כי הוא עושה בכל זאת זכויות, והזכויות האלה צריך, הקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר עליה.
ולמה בכל זאת שהוא ייתן לו בעולם הבא גם זכויות קצת?
עכשיו, רגע, הדבר הזה הוא, יש לך קושיה עליו, יש הרבה קושיות. יש מאוד מאוד קשה לנו להסתדר עם המאמר הזה של, עם הפירוש הזה של הרמב"ן. לא שחס וחלילה יש לנו ביקורת על הרמב"ן, כן, הרמב"ן היה אחד מגדולי ישראל. אבל אני אציין לכם דבר פשוט, אנחנו רגילים בראש השנה לבוא ולאחל לכל חבר, לכל יהודי שאנחנו פוגשים, תיכתב ותיחתם לחיים טובים. אז מה זה תיכתב ותיחתם לחיים טובים? כן, קצת קשה לפי הרמב"ן, אנחנו לא אמורים לאחל דווקא דבר כזה. יש אפילו יותר מזה, יש שנוהג שמעריכים בברכה, תיכתב ותיחתם לאלתר בספרם של צדיקים גמורים. טוב, יפה, אם צדיק זה במובן הרגיל של צדיק, אז הברכה מובנת. אבל אם צדיק זה כמו שאומר הרמב"ן, אולי זה רשע שרק עכשיו מקבל את שכרו בעולם הזה כדי שיקבל גיהנום בעולם הבא, זה לא כל כך ברכה. אז קודם כל הרבה יותר קל להבין את הפירוש השני. יש עוד פירוש? כן, סחי.
זה שאלה בבקשה, שכאילו אדם יכול לשאול את עצמו שאלה כזאת, אוקיי, בסדר, אני חי בעולם הזה לבינתיים, למשל לא עברתי כל כך הרבה איסורים, בסדר, כן שהיה לי קצת קשה, אז כאילו זה יכול לגרום לי, סליחה, להיות מודאג, רגע, לא עברתי הרבה איסורים, זה אומר שאני לא צדיק.
יש צדיקים שבאמת עושים חשבון כזה. אני אמרתי קודם צחי שאי אפשר לדעת. זה הדרך הפשוטה להתייחס. רק רציתי, אם כך שאלת, להגיד לך שיש באמת צדיקים שמסופר עליהם, שכשהיה להם יותר מדי טוב בעולם הזה, הם היו מודאגים.
כל אחד,
אפילו
פה כל אחד שיש לו טוב מדי, אז הוא מרגיש שהוא פחד שזה ייגמר לו, שפתאום
יבוא
לו איזה...
טוב. עכשיו, לא צריך להיות מתוסכלים מזה. צריך, רגע, רבותיי, אני רוצה עוד רגע. בואו תנו לי להתקדם קצת, ואז נסיק מזה מסקנות. אני רציתי לומר לכם, יש פה שני כיוונים יסודיים במפרשים כאן. איך מפרשים את הגמרא הזאת? ראינו את הקושי בגמרא, ראינו פירוש אחד, בואו נראה את הפירוש השני, ואז אחר כך נחזור לפירוש הראשון ונראה מה נעשה איתו. אז קודם נראה את הפירוש השני. הפירוש השני הוא יותר פשוט. רציתי שתבינו למה צריך את הפירוש השני. אני לא סיימתי לקרוא לכם את התוספות. מי שיש לו דף, יסתכל בפנים, יש פה עוד דפים אם מישהו חסר לו. ואחרי שתוספות מקשים את הקושיות שלו, את הקושיות שיש על המאמר הזה, אז בשורה, יש שורה קצרה, לפני כן בשורה הארוכה, האחרונה, שבע מילים מהסוף, אומרים תוספות את התירוץ. וכל זה, דקרי הכה, גבי רשעים מיתה, וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא. זאת אומרת, תוספות לא משנים את פירוש המילה צדיק, כמו שהרמב"ן שינה, צדיק זה צדיק לפי התוספות. צדיק זה אדם טוב, אדם שבעיקר יש לו זכויות, אולי יש לו גם כמה חובות. יכול להיות שבגלל החובות שלו הוא יסבול בעולם הזה. אז מה זה נקרא שהוא נחתם לחיים? פירוש הדבר, הוא נחתם לחיי העולם הבא. עכשיו, יפה, עוד מאוד יפה שאלת, עוד רגע נתייחס לזה. בסדר? זו שאלה של הראשונים עכשיו ששאלת. ממש ברמה גבוהה. עכשיו, קודם כל בוא נבין. אני אמרתי שאחרי הפירוש השני נסיק מפה כמה מסקנות. רבותיי, הרבה יהודים באים לראש השנה ואומרים לעצמם, זה תחילת השנה. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה לי שנה טובה. מה הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא? מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן להם חיים ושלום ואושר ונכסים וכבוד. נכון? מאיפה לקחתי את הציטוט הזה? לא. לקחתי את זה מהרמב"ן שקראנו לפני רגע, שזה מה שמגיע, יכול להיות שזה מגיע לאדם בגלל שהוא רשע. לא לפי הרמב"ן ולא לפי התוספות, זאת הכוונה בראש השנה. שימו לב. לפי התוספות, אמרתי לפי הרמב"ן, הברכה שתזכה לחתם לחיים טובים בכלל לא מובנת. אבל לפי התוספות הברכה הזאת מובנת. מה כוונתה? מה? לעולם הבא. אני מאחל לך חיים אמיתיים. אני מאחל לך חיים נצחיים. אני לא יודע להתערב בחשבונות של הקדוש ברוך הוא. האם עכשיו פה יהיה לך טוב, או יהיה לך טוב רק בעתיד. אבל אני מאחל לך את הדבר הכי אמיתי, הכי בטוח, הכי גדול, שתהיה צדיק ותזכה לעולם הבא. זה פירוש הדבר שתחתם לחיים טובים. זה יכול אמיתי? כן. ואם כן, כשאנחנו מתפללים בראש השנה ואומרים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מה אנחנו מתכוונים? לחיים אמיתיים. לחיים שכולם טוב. לחיים נצחיים. לחיי אמת. אדם שהוא חי חיי אמת בעולם הזה, יהיו לו גם חיי אמת בעולם הבא. זה אדם שקובע את עצמו בראש השנה להיות צדיק, ללכת בדרך השם. זה לפי תוספות, כן. כן, יוסי. כן. בסדר. תסתכל שם, אם אתה רוצה בהזדמנות, תסתכל שם בעולת ראייה על התפילה הזאת. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, למה אני הבאתי לכם את כל הסוגיה הזאת? כדי להוציא את הראש מהתפיסה הרגילה. למה בדרך כלל בן אדם מחפש חיים של עושר וכבוד ונכסים ובריאות ושלום והכל? כי נדמה לו שזה מה שחשוב. כן? יש אנשים שאומרים, העיקר הבריאות. מה הם מתכוונים? תראה, יש לך כסף, אין לך כסף, זה פחות חשוב. חשוב שתהיה בריא. יש בזה דבר אמיתי, יש בזה תפיסה ישרה. אבל האמת היא שגם הבריאות זה פחות חשוב. ממה? מהמוסר. מהישרות. מהקרבה לקדוש ברוך הוא. רבותיי, על זה אנחנו מדברים בשיעורים האלה כל החודש. השאלה היא איך בן אדם חי, איפה יסוד החיים שלו, איפה האמת. יכול להיות בן אדם, יש מצבים כאלה. יש סיפור על אחד הצדיקים הגדולים, שהחמיר על עצמו בדבר קטן. והפסיד הרבה כסף. אז שאלו אותו, מה, לא אכפת לך שהפסדת כל כך הרבה כסף? כסף? מה זה כסף? מה זה שווה? אני הרווחתי עכשיו שעשיתי משהו לפי רצון השם. זה הרבה יותר חשוב מכל הכסף. אלא מה, אם יהיה לי גם כסף, אז אני אשתמש בכסף גם לעשות את רצון השם. למצוות, לגמילות חסד, לעוד מעשים טובים. היסוד של החיים זה היחס של האדם מתוך עצמו. נשמה שנתת בי טהורה היא, נשמור אותה טהורה. נפתח אותה בטהרתה. נשתמש בה בחיים שניתנו לנו לדברים טובים. ואז אנחנו באמת שייכים לחיי אמת ולחיים הנצחיים. זה מה שלמעשה אומרים לנו כל הראשונים פה. אתה לא יכול לבוא ולהסתכל על החיים בעולם הזה ולקבוע לפי זה קנה מידה. ממילא זה לא הגיוני שעם ישראל יבוא בראש השנה ויגיד, ריבונו של עולם, תן לנו כסף, תן לנו עושר, תן לנו אפילו בריאות. לא זה מה שמתפללים בראש השנה, רבותיי. הזכרתי לכם שבוע שעבר את השפת אמת? לא. מה כתוב באמת בתפילה? מה מתפללים בראש השנה? הסתכלו בתפילה, בתפילת עמידה, והדברים מאוד ברורים, אנחנו מתפללים שיתגלה כבוד השם בעולם. זאת אומרת שיופיע האמת והצדק וכל הגדלות האלוקית, שהתורה תופיע וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, יאמר כל השם נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כולם יעבדו את השם. לעבוד את השם זה לא רק להניח תפילין. לעבוד את השם זה להיות ישרים ולהיות צדיקים ולהיות טובים. על זה אנחנו מתפללים. איפה כתוב כסף? איפה כתוב בריאות? לא כתוב. אלא שאנשים חושבים שהם מתפללים לחיים, אז זה הפירוש. זה לא הפירוש. השפת אמת אומר דבר מעניין. שואל השפת אמת, מה זה המנהג המשונה הזה, שבראש השנה לא רק שמתפללים בבית הכנסת, אלא גם מתפללים בבית. איפה מתפללים בבית? באים הביתה ויש סימנים. אתה שם תפוח ושם עליו, לוקח תפוח ושם עליו דבש ואומר שיהיה רצון שתהיה שנה טובה ומתוקה. איפה מצאנו דבר כזה? סיימת את התפילה, באת הביתה, תאכל. אומר שפת אמת, אני אסביר לכם מה זה. מהאדם בא לבית הכנסת. יהודי שמבין מה זה ראש השנה, בא לבית הכנסת, לא מדבר על עצמו בכלל. אני אדבר על עצמי? זה מה שחשוב? מה שחשוב בראש השנה זה מלכות השם בעולם. זה מה טוב לעולם, זה מה טוב בעם ישראל, זה יום ההולדת של העולם כולו. אז זה אנחנו הולכים להתפלל. והוא בתפילה בכלל שוכח את עצמו. מה זה שוכח את עצמו? הוא מגלה את עצמו. הוא מגלה את עצמו האמיתי. הוא מגלה את השאיפה שלו לטוב בעולם. הוא מגלה את השאיפה שלו שתבוא הגאולה. מה זה תבוא הגאולה? שכולם יעבדו את השם, וכולם יהיו טובים, וכולם יהיו ישרים. על כן נקווה לך השם אלוקנו, אנחנו יומים תפילת עלינו בתוך התפילה בראש השנה. לראות מהרה בתפארת עוזך להעביר גילולים מן הארץ, שלא תהיה עבודה זרה, שלא תהיה רשעות, כל בני מסה יקראו בשמך. להפנות אליך כל ראשי הארץ, כל הראשיים יחזרו בתשובה. כולם יהיו טובים. אז זה בן אדם חושב בראש השנה. אז זה הוא מתפלל בראש השנה. לזה הוא מתעלה ומתרומם בראש השנה. ואז אומר השפת אמת, הוא סיים את התפילה, התרוממות כזאת, מגיע הביתה, מצווה, תורה אומרת, צריך לשבת לאכול בראש השנה. טוב, פתאום בא בן אדם לאכול, הוא נזכר, רגע, יש לי גוף. מה יהיה עם הגוף שלי? זאת אומרת, טוב, יש לי עוד בקשה, עכשיו נזכרתי בבנו של עולם. יהי רצון שתהיה זו שנה טובה ומתוקה. מה טוב, זה נעים, שיהיה לי גם נעים השנה, שיהיה לי נוח בגוף, בנפש, בעולם הזה. אומר השפת אמת, אם זה סדר העדיפויות שלך, זה טוב. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע, וכך יש לך סיכוי לקבל גם. אם האדם אומר, העיקר אצלי כל התפילה זה מלכות השם. ואני בכלל לא זוכר שיש לי גוף ושיש לי צרכים אישיים. עד שאני בא הביתה ומתחיל לאכול. זה הסימנים. אגב, גם בסימנים אנחנו מדברים גם על זכויות ועל מצוות ועל דברים כאלה, אבל השנה טובה ומתוקה, כנראה זה הוא במיוחד, שפת אמת מדגיש את העניין הזה. צריך להבין מה מתפללים בראש השנה. כן. רגע, עוד רגע נגיע לזה. אז קודם כל שיהיה ברור, לכל הדעות, מה שחשוב לנו זה לא הנוחיות האישית בעולם הזה. זה משני. מה שחשוב לנו זאת האמת. האמת הגדולה, הכללית אצל כולם, וגם אצלי. אני רוצה להיות קשור לאמת הזו. אני רוצה לחזור בתשובה, כי אם יש אמת גדולה, מה הייתי? אני מנותק מזה? אני רוצה להיות קשור לזה, אני רוצה לקיים את זה, אני רוצה להיות ולחיות את זה. אז לכן אני מיד אחרי ראש השנה מתחיל עוד יותר, אם לא, לא, מה שלא עשיתי בעלות, לחזור בתשובה ולתקן שגם אני אתאים לאמת הזאת. אז זה דבר מעניין. כי השיטה של התוספות, לכאורה, מדברת רק על העולם הזה. אבל אין רק העולם הזה. העולם הבא, סליחה. שתוספות אומרים, חיים זה העולם הבא. ואתה אומר, העולם הבא, העולם הבא, נכון, העולם הבא זה מה שקובע. אבל העולם הבא קובע גם לעולם הזה. מה זאת אומרת? אם אני שייך לעולם הבא, אם אני שייך לאמת, אז זה משנה וקובע גם מה יהיה איתי פה. אני לא יודע איך זה קובע. יכול להיות שזה יקבע בצורה כזאת שאני אקבל דברים נעימים, יכול להיות שאני אקבל דברים לא נעימים. אבל מתוך האמת המוחלטת, מתוך השייכות שלי לנשמה, לתורה, לקדוש ברוך הוא, עכשיו, נכון, זה גם משמעותי, מה יקרה לי בשנה הבאה? זו תשובה לשאלה שלך. כלומר, אתה אמרת, הרי עולם הבא זה, מה זה שייך לשנה הזאת? מה זה שייך לראש השנה? אדם יחזור בתשובה, הוא יקבל עולם הבא. זה נכון. לכן, יש פה, יש ספר בשם תוספות ראש. הראש, רבנו אשר, שהיה אחד מגדולי ישראל בסוף תקופת התוספות, כתב ספר שהוא תוספות עם עוד פירושים, עם עוד הוספות על התוספות. וצילמתי לכם את זה פה, זה המקור השלישי בצד ימין. ונקרא מפה, הוא מביא קודם כל את כל, כפי שהתוספות מביאים, את כל הקושיה למאמר. ואז, אם תסתכלו, שש שורות מהסוף, השורה מתחילה הלקח, לכן, זה המסקנה, התירוץ. הלקח, היי חיים ומיתה, דקה אמר, היינו חיי העולם הבא, ומיתת העולם הבא, כמו תוספות. אבל עכשיו הוא מוסיף עוד משהו, שמאורעות שלו וגזרותיו של שנה זו תלויים בה. ואם תראו, בשורה האחרונה הוא אומר, הלקח צריך להעלותן בכף מוזניים בכל שנה. אומר, שאל פה יהודי, מי שלא שמע, שאלה מאוד טובה. אם אנחנו דנים בעולם הבא, אז למה זה שייך לראש השנה? זה לא שאלה של שנה זו או שנה אחרת, זה שאלה של כל החיים שלו. מה סך הכל של כל החיים? ילך לעולם הבא או לא? אם הוא יחיה, אדם יהיה חס וחלילה רשע 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה, והוא יחזור בתשובה, הוא יזכה לעולם הבא. אם הוא חזר בתשובה אמיתית ורצינית, הוא יגיע לעולם הבא. אומר, לכן אומר הראש, יש קשר בין העולם הבא לעולם הזה. נכון, אנחנו בראש השנה מנסים לבדוק גם מה קורה לאדם הזה בשנה הזאת. עכשיו אומר הראש, זה באמת תלוי. אם האדם הזה הוא כזה ששייך לעולם הבא, אז גם השנה הזו פה תהיה קשובה לזה. איך היא תהיה קשובה לזה? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שדפי יסבור בגלל זה. כמו שאמרנו קודם. אבל אם הוא יסבול, הוא יהיה יותר צדיק. יכול להיות שבגלל שהוא צדיק, הוא לא יסבול. הקדוש ברוך ייתן לו אפשרות לעשות מצוות ולקיים דברים. אולי חצי חצי ירח. גם אנשים יש שהם כמו איוב. מאבדים את הכל וחולים ומתייסרים, מסכנים. ברוך השם, אין הרבה אנשים כן. סובוב אנשים, זה קצת טוב וקצת רע, פחות, יותר. אבל אנחנו צריכים להבין, לכן הבאתי את הראש הזה, שמה שקורה פה, תלוי במה שקורה שם. בצורה יותר מובנת, מה שקורה פה, תלוי במי אני. באמת. בקשר שלי לאמת. ולא באיזשהו שהיא הגשה פה ואני בעצ... כמובן יש הרבה דברים שצריך לעשות במשך השנה, אני צריך להתפנס, צריך לרוץ, לעבוד, להביח כסף, לעשות דברים שאני חייב לעשות. אבל בראש השנה עכשיו אני לא עסוק בכסף, אני עסוק באמת. אני עסוק בשאלה העקרונית, מה המטרה שלי בעולם. אם אני הצלחתי להגיע למצב שהמטרה שלי בעולם היא האמת של עבודת השם, המטרה שלי בעולם היא להצטרף לגדודים של הצבא השם בעולם, ואני הצלחתי להביא את עצמי למצב שלפחות ברובי אני כזה, זה מה שכל הזמן מזכירים פה, רוב זכויות. לא, שמע, אנחנו יודעים שבן אדם קשה לו לעשות 100%, אבל שיעבוד על עצמו, לא כל כך קל להיות גם רוב זכויות. מה, זה, איך סופרים את זה? בדקות, במספרים. אדם צריך לעבוד מאוד מאוד קשה שהוא יהיה כמה שאפשר טוב, וטוב, 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 ולא לעשות דברים שליליים. אם אדם עובד כל הזמן לא לעשות דבר רע, יש לו סיכוי להיות רוב זכויות. זה צריך, אדם צריך לתקן את עצמו, להיות כזה. אם אדם הוא כזה, אז הוא אומר, זה אני שייך בראש השנה, זה מה שאנחנו מאחלים. לפי התוספות, כן? תחתם בספרם של צדיקים גמורים לחיים, לחיים אמיתיים. ואז גם בעולם הזה, הכל יהיה לפי זה. זה אתה. לא משנה לי עכשיו מה קורה, כסף, לא כסף. משנה לי מי אתה. עכשיו, האמת היא, שגם לפי הרמב"ן, אנחנו נשארנו, על פי ההבנה של הרמב"ן, במצב קצת קשה. מה זה צדיק? זה לא צדיק. ויכול להיות שמי שפה מקבל חיים טובים, אז זה לא לטובתו. אז יש על הרמב"ן הזה פירוש. הרמב"ן הרי היה אחד מגדולי הראשונים. חי באמצע תקופת הראשונים. והיה אחד מגדולי ישראל שקראו לו הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. הוא היה בזמן השולחן ערוך, היה מבוגר מרבי יוסף קארו. היה במשך הרבה שנים הרב הראשי של יהודי מצרים. הקים שם ישיבה גדולה, האריזה למד בישיבה שלו. הרי למעשה היה תלמיד של תלמיד שלו. תלמיד של הרדב"ז היה מי שחיבר את הספר שיטה מקובצת, והרי היה תלמיד שלו, אבל הוא למד עוד בתוך הישיבה, כן? הראש הישיבה היה מבוגר, והיו שם עוד רבנים. וכשהארי התחיל לעסוק בקבלה, הרדב"ז לא רצה לתת לו, עד שבאו אליו בחלום, אמרו לצעיר הזה, כן, תיתן לו. באמת רואי לכך. והרדב"ז אחר כך עלה לארץ ישראל, והיה בצפת יחד עם רבי יוסף קארו, ורבי יוסף קארו התייחס אליו מאוד בכבוד, כי הוא היה גדול ממנו בשנים. ויש לרדב"ז הזה ספר שאלות ותשובות עם אלפי תשובות. התשובה הזאת שאני צילמתי פה היא מספר 2,263. וזה עוד לא סוף הספר. כן, הוא היה מפורסם בכל עם ישראל, כולם היו פונים אליו בשאלות, הוא ענה להרבה דברים. אז שאלו אותו גם כן על הדבר הזה, על השלושה ספרים נכתבים. והוא מביא כאן, כן, מביאים כאן בקצרה בשאלת הדברים, ואת הרמב"ן שאומר שמדובר ברשעים וצדיקים, בעניין הזה לא רשע באמת ולא צדיק באמת. והוא כותב פה דבר מאוד מעניין. תשובה. דע כי יש מצוות אשר סגולתן לתת חיים לעושיהן בשנה זו. ויש עבירות שסגולתן להביא המוות בשנה זו. ואין משכיחין בעושה אותן אם הוא צדיק או רשע. זה תוספת מאוד מעניין. קודם אמרנו, מה קורה בשנה הזו? זה כאילו מנותק. הוא מקבל עולם הבא, ובעולם הזה, כן, מקבל ייסורים. אבל אומר הרדב"ז, כשתעמיק בזה, כשאתה מסתכל, הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם. בואו נאמר שיש בן אדם, שהוא רשע. אבל הוא עושה דבר חשוב, אמיתי. והדבר הזה אומר הקדוש ברוך הוא, כן, הוא צריך להמשיך. בואו ניתן לו את האפשרות להמשיך השנה בעולם הזה ולעשות את המצווה הזאת. זה נקרא סגולתן. סגולת זה לא איזה דבר מקרי, כן? אנשים חושבים, מה זה סגולה? מצאתי ככה איזה מנעול, איזה מפתח למנעול נסתר, והוצאתי משם איזה ספר עם מילים לא מובנות, עכשיו זכיתי בפייס. לא. הדברים מכוונים, אנחנו לא יודעים אותם, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים בצורה מאוד מאוד מכוונת ומדויקת. יכול להיות אדם שהוא רשע, אבל הוא עושה עכשיו מצווה שמגיע לו. מגיע לו לחיות ולהמשיך לעשות את המצווה הזאת. קחו את הדוגמה פשוטה, כן? יש לנו היום מספיק דוגמאות, אנחנו חיים במדינת ישראל, יכול להיות בן אדם שעושה משהו חשוב להרבה אנשים, אולי אפילו קצין מצליח בצהל, זו זכות מאוד גדולה, יכול להיות שזה יחפר לו על הרבה עבירות, אבל אולי הוא עושה, הוא עובס את החיים האישיים שלו, לא בגלל הצבא, יכול להיות, לא עלינו, בן אדם שהוא מושחק בחיים האישיים, אבל הוא עושה דברים טובים בשביל אנשים אחרים. אז מה עושים עם אדם? טוב, הקדוש ברוך הוא יעשה את החשבונות, אנחנו לא עושים את החשבונות. אבל רק לדוגמה, אומר הרדב"ז, יכול להיות אדם כזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, שמה, נכון שאתה רשע, אבל עכשיו אתה עושה דבר טוב, מגיע לך לחיות. השנה מגיע לך לחיות. נכון. ישמעאל, יש לו תפקיד. עכשיו ישמעאל עושה לנו צרות, אבל חז"ל אומרים שבזמנו היו לו גם תפקידים שהוא היה צריך למלא. אז הקדוש ברוך הוא השאיר אותו בחיים. הקדוש ברוך הוא מחשב כל דבר, זה לא סתם. זה לא סתם שהאדם הזה נשאל לחיות או לא נשאל לחיות, אלא זה תלוי מה תפקידו מבחינת ההשגחה האלוקית. מה שאומר פה הרדב"ז זה שמדובר בשני חשבונות. יש את החשבון העקרוני של האדם. מה שהוא אומר בהמשך, הצדיק פורע חובו בעולם הזה, עומד ונוחל לעולם הבא, והרשע נותן שכרו בעולם הזה וחי ונטרד מן העולם הבא, בדיוק כמו שהרמב"ן אמר, הוא לא משנה מפירוש הרמב"ן. הוא רק אומר, יש חשבון, חשבון. מה סך הכל שלך? סך הכל מגיע העולם הבא, הוא לא מגיע העולם הבא. אבל גם העולם הזה הוא לא הפקר, סתם. כן, הוא קיבל כסף, למה הוא קיבל כסף? סתם. לא, זה לא סתם. הוא קיבל כסף כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה משהו עם הכסף הזה. יכול להיות שהוא יזכה ויחזור בתשובה בגלל זה. יכול להיות שהוא לא יזכה. אז הוא קיבל את שכרו בעולם הזה והוא יקבל גיהנום בעולם הבא. שוב, מה שמוסיף הרדב"ז, כמו שהוסיף הראש לתוספות, מוסיף הרדב"ז לרמב"ן. כשהקדוש ברוך הוא עושה חשבונות, החשבון מגיע מהעולם הבא עד לעולם הזה. אין פה ויכוח עקרוני בין הרמב"ן לבין הראש, מה הקדוש ברוך הוא עושה. כל גדולי ישראל מסכימים שהקדוש ברוך הוא מחשב מה מגיע לאדם שם ומה מגיע לאדם פה. וכל אדם מקבל בצורה מדויקת. והשאיפות שלנו הן לא לכסף ולא לרכוש ואפילו לא לבריאות. אנחנו רוצים את הדברים האלה, אבל אנחנו רוצים אותם רק בגלל שהם יאפשרו לנו את עבודת השם. את האמת האלוקית. אבל הקדוש ברוך הוא מחשב את הכל. מה מגיע לנו שם ומה מגיע לנו פה. מה טוב לנו? מישהו שאל קודם. למה הצדיק הזה יקבל דווקא את השכר בעולם הזה? אולי יותר טוב שיקבל שכר בעולם הבא. למה הוא יקבל את העונש בעולם הזה ואולי יותר טוב שיקבל בעולם הבא? נכון. זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא מחשב כל דבר בצורה מדויקת. זה רמה כזאת של חשבון שכמובן אין לנו... יכול לעקוב אחריה. ולכן מזהירים אותנו חז"ל, אתם רואים משהו שקורה, אל תחשבו שאתם מבינים. ההוא עשיר, ההוא עני, זה לא אומר שום דבר. יכול להיות שההוא עשיר וצדיק, וההוא עשיר ורשע. ההוא עני וצדיק, וההוא עני ורשע. אין, אין אפשרות לדעת. מה המסקנה שלנו? אנחנו צריכים להתפלל בראש השנה, אמרתי לכל הדעות, על חיים אמיתיים. גם אם הפירוש של המאמר לפי הרמב"ן הוא שצדיק נשאר בחיים, פירוש הדבר שהוא מגיע לו מאיזה חשבון אחר. אבל זה לא החשבון שלנו, זה החשבון של הקדוש ברוך הוא. החשבון שלנו הוא לבוא ולהתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים. אנחנו מדברים על חיים שנובעים מהמקור האלוקי, לא על חיים של כסף. אנחנו מדברים, מה זה חיים אלוקיים? למענך אלוקים חיים. חיים אלוקיים פירוש הדבר, חיים של הנשמה, חיים של תורה, חיים של אמת רוחנית, חיים של טוב. לזה אנחנו מתפללים. למה מה? הרבה יותר פעמים מארבע. למה רק ארבע? אבל שוב, כפי שאמרתי, כל הנושא הזה שלא ניקח אותו בצורה קטנה. ראש השנה זה זמן מאוד גדול. זה זמן מאוד עקרוני. הרב קוק זכר צדיק לברכה כותב שהמטרה של ראש השנה להביא אותנו למצב שאחר כך נחזור בתשובה מתוך זה שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. אהבת השם, כבוד השם. ואז ייתן לנו את הכוח לחזור במשך הימים עד יום כיפור, לחזור בתשובה אמיתית. צריך על כל הדברים האלה לחשוב בראש השנה. שתהיה שנה טובה, גם כתיבה וחתימה טובה, בצורה אמיתית, לחיים אמיתיים, וגם שנה מתוקה לכולם, שנה טובה.